אוקיי, שלום רב לכל האחים והאחיות שלי במשיח, ונקווה שלא נצטרך עוד הרבה זמן להיות בקשר עין, אלא בקשר יותר קרוב כבני אנוש ברי תמותה. ונתחיל את השיעור של היום. הנושא שעליו חשבתי הערב לדבר זה בשורת יוחנן פרק A, ונשתדל להתמקד הערב רק על פסוק אחד. אלה הם דברי ישוע: ואתם אינכם אוהבים לבוא אליי להיות לכם חיים. עושים לב שישוע אדון פונה לאותם יהודים שמאשימים אותו שהוא מחלל את השבת, ומה הוא אומר כלפיהם? שאין להם רצון אמיתי לבוא אליו, כדי מה? לקבל חיים. זה לא נשמע מוזר? ישוע מציע להם לקבל חיים, ומסרבים לבוא ולקבל את זה. והשאלה שאני מעלה, למה ישוע מתכוון בביטוי לתת להם חיים? למה בדיוק הוא מתכוון? וכשאני קצת חשבתי על המשפט הזה של ישוע, הגעתי למסקנה שהוא מדבר על שני דברים מאוד מאוד חשובים. הדבר הראשון, לתת להם חיים עם תוכן רוחני מאוד משמעותי כבר בחיים שלהם בעולם הזה. נזכור שישוע אמר שאדם בעולם הזה שאין לו קשר עם אבינו שבשמיים, הוא אדם מת, פשוט מת. גם אולי במושגים של העולם הוא עושה המון דברים מאוד מיוחדים, אולי מרשימים אנשים מסוימים, כל אדם, נבין את זה לעומק, שאלוהים לא נמצא בסדר היום שלו, שהוא פשוט מתעלם מקיומו, הוא אדם מת. כמה שזה לא נעים לשמוע את זה. וישוע מצפה שהמון אנשים מתים בעולם ישמעו דבריו ויקבלו חיים. יתחילו באמת לחיות חיים משמעותיים, בקשר אמיתי וקרוב לאב ולו. והדבר השני שעליו מדבר ישוע, חיים נצחיים, חיי עולם במלכותו הנצחית. וגם לכך אנשים מסרבים לשמוע ולקבל. ובמהלך המפגש ננסה להסביר למה ומדוע. כל אדם צריך להיות טיפש, באמת טיפש, אוויל, כדי לא לקבל את ההצעה של ישוע. אבל כפי שנראה, רוב אנשי העולם דוחים אותו. ישוע, כדי לאפשר לנו לחיות עם משמעות אמיתית בעולם הזה, נותן לנו את אור החיים. אנחנו קוראים בבשורת יוחנן ח', אני אור העולם, כל ההולך אחריי לא יתהלך בחשיכה, כי אור החיים יהיה לו. נזכור שאנחנו בעולם הזה מוקפים בחשיכה. מה מקור החושך הזה? השטן. דבר אלוהים מגלה לנו שהשטן הוא מלך העולם הזה, הוא שר העולם הזה, ובגלל שהוא חשוך לחלוטין, אין בו שום אור, גם העולם שבו אנחנו חיים מלא חושך. והאדון ברוב חסדו נותן לכל אחד מאיתנו אור אדיר, פרוג'קטור, שמלווה אותנו באופן שלמרות שמסביב הכל חשוך, מכל עבר יש חושך אמיתי, המאמין מובא לידי האור של האדון מדי יום, ומפלסנו את הדרך, את האמת, את החיים, ללכת אחריו. והחושך של השטן לחלוטין לא יכול להשפיע עלינו. האור שלו בחיינו גובר על החושך. בהמשך ישוע אדון אומר, אנוכי הנני הדרך, האמת והחיים. לא יבוא איש אליו כי אם על ידי. נשים לב שישוע מתווה לנו את הדרך המאוד ברורה כיצד להגיע אל האב. מטרת הקיום שלנו בסופו של דבר להתקרב אל האב ואל הבן, ולהביא להם כבוד אמיתי, אמיתי, בעצם החיים שלנו. ולשמחתנו האדון מפלס לנו את הדרך. הוא נותן לו את כל האמיתות שאב רוצה שנדע, וכפי שנראה בהמשך, הוא גם נותן לנו את היכולת, את הכוח, לא רק לדעת ולהבין, אלא גם לחיות את האמת. והאלוהים מגלה לנו שרוב בני האדם בעולם שלנו, נשתמש בביטוי כבד שישוע משתמש בו, שונאים את האור הרוחני שישוע הביא לעולם. אנחנו קוראים בבשורת יוחנן ג', למדנו את זה בקהילה. זהו הדין, כי האור בא אל העולם, ובני האדם אהבו החושך מן האור, כי רעים מעשיהם. כי כל פועל עוולה ישנא את האור, ולא יבוא לאור, פן יווכחו מעשיו. אבל עושה האמת יבוא לאור, למען יגלו מעשיו, כי נעשו באלוהים. אז כאן ישוע פשוט מגלה לנו שלא נופתע. אמת מאוד עצובה. חלק מאוד גדול מאנשי העולם הזה, הם לא רק שלא אוהבים את האור, הם סולדים ממנו, והם מעדיפים להימצא בחושך. ישוע גם מסביר לנו מדוע. כי רעים מעשיהם. אני רוצה שאני מבין, אדם שחי בחטא כדרך חיים ומתעלם לחלוטין מהמצוות שאלוהים ציווה עלינו כבסיס עשרת הדיברות, ובהמשך כל האור שישוע גילה לנו, משנה לשנה החושך הרוחני בחייו הולך וגדל, והוא פשוט נמנע מלחשף לאור. וכל זאת למה? האור שישוע הביא לעולם מוכיח אותו ומרשיע אותו. אני מקווה שלכל אחד מאיתנו במהלך חייו קורה שהוא מדבר על אמונתו עם אנשים שהוא פוגש, שהוא מתרוע, שהוא עובד איתם. אני יכול לומר לפחות מניסיוני שאנשים מסוים שדיברתי עם על האמונה הרגישו מבוכה מאוד רצינית. מאוד רצינית. אם לאנשים יש כישרון אדיר לרמות את נפשם, הם עושים המון דברים רעים באופן שיטתי, ויש להם את היכולת פשוט לא לחשוב על זה, להתעלם מזה. אני פעם שמעתי פעם רעיון מאוד לא נעים עם אישה שעסקה בזנות, ושאל אותה מרעיין, שאלה מאוד אמיתית, מאוד אישית, תגידי איך את חיה עם זה? הרי את עושה דבר שהוא לא נורמלי. את מוכרת את גופך בשביל בצע כסף. יודעים מה היא אמרה האישה הזאת? היא אמרה לו משפט אחד קצר. אני לא חושבת על זה. זה מה שהיא אמרה. אם אני אחשוב על זה, אני לא יכול להסתדר עם עצמי. מעניין שאלוהים ברא אותנו כבני אנוש עם יכולת להדחיק דברים הכי חמורים שאנחנו עושים, וכביכול לחיות עם זה בשלום. למה? אנחנו לא חושבים על זה. זה מה שנקרא תהליך של הדחקה. אנחנו מסתירים מעצמנו את האמת שאנחנו חיים אותה. ואחד התפקידים שלנו כמאמינים בישוע, בהדרכת אלוהים, בגבורתו, לייסר ולהוכיח את האנשים. איך אומר פולוס? עלינו להוכיח אותם על הדברים שהם עושים בסתר. היום גם בסתר אנשים לא עושים דברים. הם עושים את זה בגלוי, בפרהסיה. ואנחנו כבנים ובנות של אבינו שבשמיים, נקראים להוכיח את האנשים על הרוע שלהם. לעשות את זה עם המון חוכמה, עם המון גבורה, וגם עם המון ענווה, כדי לעורר אותם לשוב בתשובה. כך שלא נתפלא, רוב בני האדם לא רוצים, פשוט לא רוצים להיחשף לאור, שהוא מרשיע אותם, הוא מוכיח אותם, והוא גורם לאי נעימות מאוד גדולה. תודה לאל, יש חלק קטן בעולם הזה, למרות שהוא חי בחטא, אולי שנים, כשהוא נחשף לאור של האדון, זה פוגע בלב, ולשמחתנו ישנם אנשים מתי מעט, כמונו, שהאור הזה פגע בליבם, וגם לשינוי אמיתי, כדי לשנות את כל צורת החיים שלהם, ולחיות לפי האור שישוע הביא לעולם. האדון מספק לכל מאמין את כל הצרכים הרוחניים שהוא זקוק להם, ללא יוצא מן הכלל. אנחנו קוראים בבשורת יוחנן, ויאמר להם ישוע, אנוכי הוא לחם החיים, כל הבא עליי לא ירעב, ואשר יאמין בי לא יצמא עוד. ישוע נותן לנו הבטחה והוא מקיים אותה. כל אחד בעולם הזה שיש לו רב רוחני, לקבל באמת מזון רוחני לקרבו, שייתן לו סיפוק אמיתי, יכול לקבל סיפוק לרב הזה, באמצעות ישוע האדון, שאחד הכינויים שלו זה לחם החיים. וישוע ממשיך ואומר, כל מי שצמא יבוא אליי, והוא לא יצמא יותר, הוא לא יהיה יותר צמא לצמא רוחנית, בגלל הסיפוק הרוחני שהוא יקבל מהאדון, שימלא אותו לחלוטין. ואני יכול לומר מניסיוני ומניסיונם של המון מאמינים אמיתיים, שישוע האדון באמת נאמן, באמת נאמן, הוא ממלא את כל התוכן הרוחני, שאנו זקוקים לו בעולם הזה, כדי לחיות עם סיפוק רוחני אמיתי, כדי שהחיים שלנו אכן באמת יביאו כבוד אמיתי לאב ולבן. אנחנו קוראים בשנייה לפטרוס, באשר גבורתו האלוהית נתנה לנו את כל אשר לחיים ולחסידות, על ידי דעת הקורא אותנו בכבודו וחילו. איזה הבטחה נפלאה מזכיר כאן פטרוס לגבי הגבורה האלוהית של ישוע האדון. מה הוא נותן לנו? כל מה שנדרש מאיתנו כדי לחיות חיי חסידות. איזה חיי חסידות? חיים שמפארים, נותנים כבוד לאב ולבן. ואשרינו, אשרינו, שזכינו לקבל את הדעת הזאת, את האמת הזאת, מהאדון, וליישם אותה בפועל, בכל החיים שלנו. אחד הדברים שמדגיש פטרוס, הגבורה שלו, נותן לנו כוח, נותן לנו יכולת, לא רק לדעת את האמת ולהבין אותה, אלא חשוב מכל, לחיות אותה יום יום, לאורך שנים. למרות שאנחנו כל הזמן שוחים נגד הזרם, כל הזמן אנחנו נלחמים נגד תאוות הנפש, נגד תאוות העולם, אין כוח בעולם שיכול לעצור באמת ולמנוע מאמין אמיתי לנוע קדימה, כדי להביא כבוד אמיתי לאב ולבן. אחד הדברים הנפלאים שעושה האדון, שהוא שם בנו את רוחו, כפי שמתואר יפה ביוחנן זין, המאמין בכתבה הכתוב, מביתנו ינערו נערי מים חיים, וזאת אמר על הרוח אשר ייקחו המאמינים בו, כי טרם ניתן רוח הקודש, יען אשר ישוע עוד לא נתפאר. אז כאן ישוע נותן ביטוי ציורי כל כך יפה, שמקרבו של כל מאמין יהיה מקור שיפיק מים חיים, והמקור הזה הוא סמל לנוכחות של רוח הקודש בקרבנו. תראו, אני בהזדמנות זאת פונה באופן מיוחד לכל הצעירים בינינו, שייתכן שחלקם לפחות עדיין לא נתבלו ברוח. ואני זוכר את עצמי כשהייתי מאוד צעיר, אני שמעתי את אבי לא פעם מדבר על הנושא של רוח הקודש, הדרכת הרוח, וכל כך שמחתי שאני אישית בגיל יחסית צעיר זכיתי לקבל מהרוח. ואני יכול להעיד שללא רוח הקודש בקרבנו אין לנו באמת יכולת, אין לנו לחיות חיים ממשיים עם עוצמה אמיתית, עם גבורה אמיתית בעולם הזה. היכולת האישית שלנו כבני אנוש היא מאוד מאוד קטנה ודלה. נזכור את זה. של כולנו. ואחד הדברים הנפלאים שעושה הרוח בנו, הוא נותן לנו יכולות שהן לא שלנו. אני אומר לכם, ואני לא מספר סיפורים, כל מי שהכיר אותי בצעירותי ממש, אני הייתי פחות או יותר הצל של עצמי, ואני לא מגזים. אני לא מגזים. ואם יש בי היום משהו, זה לא ממני. זה בגלל נוכחותו בי. ואני אמשיך להמשיך ולהודות לו כל חיי. על הפלא הזה שעושה בחיי. נוכחותו בי. אין לה תחליף. ואני רוצה לקוות שכל אחד מאיתנו יהיה ראוי ולו במעט לקבל את המתנה היקרה הזאת, שבלעדיה לא נוכל באמת להביא כבוד שאלוהים ראוי לקבל מכל אחד מאיתנו כבניו ובנותיו. אנחנו נקראים לחיות חיים מחודשים באמצעות רוח הקודש. לכן פולוס כותב אל הרומים פרק ו', פסוק מאוד חשוב, כדי שנקיים אותו הלכה לבחיינו. הוא אומר כך, לכן נקברנו איתו בתבילה למוות, למען כאשר נאור המשיח מן המתים בכבוד האב, כן נתעלר גם אנחנו בחיים מחודשים. עושים להם מה כתוב בחלק הראשון של הפסוק. נקברנו איתו בתבילה. נשים שיש כאן חלק מסוים שעלינו בפועל לעשות, כדי שבאמת נוכל בפועל לצאת לחיים מחודשים. מה זה החלק הזה? לקבור את עצמנו בתוך הבריכה שאנחנו מתאבלים במובן הפיזי, החיצוני. כל מאמין מכניס את גופו למים, והתבילה הזאת היא סמל חיצוני למשהו הרבה הרבה יותר עמוק שיתרחש בליבו. אני מקווה, אני מקווה. לכן אצלנו בקהילה נהוג, לפני שאדם מדבל במים, שהוא יבין שהתבילה לא רק אומרת שהוא קיבל החלטה להאמין בישוע. התבילה במים פירושה שהוא קיבל החלטה סופית, סופית, להיפרד מהחטא, להמית את האדם הישן, שליווה אותו לאורך שנים רבות והפעיל אותו. מה לעשות? לצלוב אותו ולקבור אותו במים. ואני אומר לכם, אם התהליך הזה לא יקרה בחיים שלנו, אלוהים עם כל אהבתו יהיה לו מאוד קשה לתת לנו את רוחו בקרבנו. יהיה לו מאוד קשה. אלוהים רוצה לראות שגם אנחנו עם כל הלב מוכנים להקריר הכל למענו, כדי להיות רואים ולו במעט להיות ראויים לקבל את המתנה הכל כך נפלאה שרוצה לתת לנו בשפע. וכל מה שאני יכול להציע לכל אחד מאיתנו, את הנושא הזה, את ההחלטה הזאת, לעשות עם כל הלב והנפש, ואז ורק אז נקבל את המתנה כל כך יקרה, נוכחותו בנו. וכשהוא שם את רוחו בנו, אנחנו באמת מתחילים לחיות חיים אמיתיים, עם שמחה, עם שלום, עם מרץ, עם התלהבות, עם כוח אמיתי להילחם ולנצח את החטא. ואני אסכם את דברי ישוע במשפט שבעיניי מסכם את הכל. אני באתי לבעבור אביא להם חיים ומלוא ספקם. יכול להיות שאנשים שלא מכירים אותנו באופן קרוב, חובשים משאנחנו כמאמינים, אנשים נורא מסכנים. אנחנו מונעים מעצמנו המון דברים שאנשי העולם נהנים מהם מהבוקר עד הלילה, וזה נכון. כל מאמין אמיתי, ואני לא מגזים, מתנזר, פשוט מתנזר מרוב דברי העולם הזה. אני אומר את זה כאדם שחי את זה, אני לא מדקלם את זה. זה החיים של מאמין אמיתי. ולכאורה, אפשר לחשוב שאנחנו אנשים אומללים ומסכנים. אנחנו כל הזמן מגבילים את עצמנו. ואני אומר לכם, מתוך ניסיון אישי שלי ושל אחים ואחיות יקרים, אני מאחד את כל האנשים בעולם שיהיו במרכאות אומללים כמונו. אני מאחד להם. אם הבנתם מה אני רוצה לומר, אין בעולם הזה, אין ולא יכול להיות, אנשים יותר מסופקים ומאושרים מאיתנו. אני לא מתווכח על זה, אני פשוט חי את זה, אני חווה את זה לאורך שנים. לא רק אני, כל אחיי ואחיותיי האמיתיים במשיח. זאת האמת. ונוצר כאן כאילו איזה אבסורד. למרות שאנו כל כך מגבילים את נפשנו מהמון דברים, ואני מסכים שלעיתים זה גם קרור במאמץ, בקושי לא קל בתחילת הדרך, התוצאה הסופית היא עושר, שמחה, סיפוק, שאין גדול ממנו. אין גדול ממנו, אני אומר לכם, עם כל האחריות. ומי שרוצה לבדוק, שינסה. אני לא הכרתי במהלך חיי מאמין אחד אמיתי שהתחיל בדרך כמו שצריך והתאכזב. אין דבר כזה. הדרך הזו נותנת סיפוק, עושר, שמחה ושלום שאין למעלה ממנו. והאדון לא רק נאמן לתת את כל הצרכים מוכנים שמניתי בקצרה הערב. כל צורך אמיתי מכל סוג שהוא, הוא נותן לנו בשפע ומעבר לכך, מעבר לכך, הוא נותן לנו ברכה כזאת שהיא לא רק מספיקה לנו באופן אישי, באמצעותנו הוא יכול גם לברך אחים ואחיות יקרים. אני מעלה כעת שאלה נוספת, הפעם אני אתייחס למימד השני שעליו דיבר ישוע, חיים הכוונה לחיי הנצח. ואני מעלה שאלה, מדוע רבים האנשים בעולם הזה שלא בוחרים בחיי הנצח שמציע האדון ומשום מה בוחרים בדרך שמובילה לאבדון. ישוע אומר לנו במתי זין, בואו בפתח הצר, כי רחב הפתח ומרווח הדרך המביא לאבדון, ורבים אשר יבואו. ומה צר הפתח וקשה הדרך המביא לחיים, ומעטים הם אשר ימצאו. כאן ישוע אדון מגלנו אמת מאוד עצובה, אבל זה אמת כדי שלא נופתע. אומנו בצורה מפורשת, הפתח שמוביל לאבדון הוא רחב, וגם הדרך שמובילה לאבדון היא מרווחת, היא נוחה, היא קלה. וזו הסיבה, אומר האדון, שרבים נכנסים דרך הפתח הרחב והדרך המרווחת. אז מישהו ישאל, אבל ישוע מגלנו שהדרך הזאת מובילה לאבדון. למה אנשים לא נרתעים להיכנס לדרך שמובילה לאבדון? הרי הוא אומר, היא מובילה לאבדון. אז אני חושב שאני הבנתי את התשובה במהלך חיי, היא מאוד פשוטה. תראו, אחד הדברים שמאפיינים את אנשי העולם, שיש להם את היכולת להתעלם, פשוט להתעלם, מה שיקרה איתם אחרי המוות. לי במהלך חיי יצא לדבר עם הרבה מאוד אנשים, תאמינו לי, ולא פעם הגעתי לנושא המוות, ושאלתי את האנשים, אוקיי, אתה חי היום בעולם, אתה עושה דברים שאתה נהנה מהם בדרך כזאת או אחרת, אוקיי, מה יקרה יום אחד? אתה תמות, אתה הרי לא צריך להאמין בזה. מוות זה דבר שכל אחד מגיע אליו בשלב מסוים בחייו. מה תעשה אחרי שתמות? מה תעשה? התשובה שקיבלתי מרוב אנשים שדיברתי איתם, אני לא מתעסק עם זה. תקשיבו טוב, אני לא מתעסק עם זה. לא רוצה לחשוב על זה. היום אני חי, אני רוצה במהלך החיים ליהנות כמה שיותר, לעשות כמה שיותר כיף, למצות מהחיים בעולם הזה את המקסימום, שום שזה מה שעומד לרשותי. מה שאחרי המוות, תעזוב אותי. לא רוצה לחשוב על זה, לא רוצה להתעסק עם זה, זה לא מדבר אליי. למרות שהוא יודע שהוא ימות. אני אומר לכם, זה עצוב לשמוע את הדיבורים האלה, אני שמעת מהמון אנשים במהלך חיי. אני רק אמרתי לאנשים במשפט קצר, ידידי או ידידתי, קחו בחשבון שיש משהו אחרי המוות. והמוות הזה מאוד מאוד עלול להפתיע אתכם, לא לשנה, לא לשנתיים, לנצח נצחים. ואמרתי לי מהמון אהבה וענווה, אני מציע לכם, להתייחס למה שיקרה אתכם אחרי המוות עם כל האחריות שמוטלת עליכם כבני אדם. אלוהים ברא אותנו כדי לתת לנו חיי נצח. ואם אתם בוחרים, וזה עניין של בחירה, להתעלם מזה, יום יבוא, אתם תצטערו, וזה יהיה מאוחר מדי. וזה לצערי המציאות שבה נתונים רוב האנשים בעולם הזה. הם חיים את הרגע, הם נהנים את הרגע, ויש להם את הכישרון, אני אומר לכם, להתעלם מהמוות, כאילו שזה לא מדבר עליהם. יש אחדים אחדים שלקראת סוף חייהם, כשהמוות נהיה מאוד מוחשי, שאולי טיפה זה מעורר אותם, אבל חלק גדול מהם מתמיד בדרך שמובילה אותו לאבדון, עם כל הצער שקרו בכך. אני יכול להודות לאלוהים ולישוע, שיש בעולם הזה בכל זאת נפשות, ואני רוצה לקוות שאנחנו כולנו ביניהם, שקיבלנו את ההחלטה, באמונה, לחיות בעולם הזה חיים, שהתכלית שלהם זה לא כיף, זה לא לעשות חיים, זה לא לתת סיפוקים לנפש, זאת החלטה. אנחנו באמונה חיים מתוך ידיעה אמיתית שהחיים שאנחנו בוחרים לחיות אותם בעולם הזה, עם התכחשות מוחלטת לנפשנו, תוביל אותנו בנצח לחיים שאין למעלה מהם, לא ניתן לדמיין אותם במושגי אנוש. ונוכחות הרוח שבנו שמנו ביטחון כזה, שלעיתים אנחנו פורצים בבכי אמיתי של התרגשות, מתוך הידיעה מה אלוהים מכיל לנו בנצח. ויש לנו את היכולת לבוז, לבוז, לנפש שלנו, שלעיתים קשה לה, היא מתייסרת. אני לא פעם אמרתי לנפשי, מה את מוטרדת? על כל דבר קטן שוויתרת בעולם הזה, מה את מוטרדת? את תקבלי כבוד ותפארת לנצח נצחים. ישוע מדגיש בפנינו שעלינו לעתים נדרש לשלם מחירים לא פשוטים כדי להתמיד בדרך הצרה עד לניצחון הסופי. הוא אומר לנו מפורש, אם תכשילך ידך או רגלך, קצץ ואשלך ממך. טוב לך לבוא לחיים פיסח או קטע, אם יהיו לך שתי ידיים או שתי רגליים ותושלך אל אש עולם. ואם אינך תכשילך, נקר ואשלך ממך. טוב לך לבוא לחיים בעין אחת, אם יהיו לך שתי עיניים ותושלך אל אש גיהנום. תראו, אני מעיר שהאיברים של גוף שלנו מאוד יקרים לכל אחד מאיתנו. ואני אומר שאחד הטראומות הכי גדולות לבן אדם בעולם הזה, כתוצאה מתאונה כזאת או אחרת, הופך להיות בעל מום אמיתי. אני אומר לכם, אני זוכר שהייתי בבית חולים עם אבי לפני שנים, והייתי באיזושהי מחלקה שהיו שם אנשים פגועים שננסו לחות להם רגל או יד או איברים אחרים. ואני אומר לכם, אדם שקרתו חלק בגופו, זה אחד השוקים הכי גדולים שאדם יכול לעבור בעולם. אני עדיין זוכר את התמונה של אדם צעיר בסביבות 40-45, מתעורר בבוקר בלי רגל. אני עדיין זוכר, אני במקרה הייתי בחדר שלו, או בקרבתו, ראיתי את הדמעות של הצער שזגו מעיניו, ופתאום קם, ואין לו רגל, אין לו רגל. זה לא משהו טכני, זה שינוי מהותי בכל צורת החיים. נשים לב מהו אדון אומר לנו. עדיף עבורנו לאבד רגל, לאבד יד, לאבד עין. ואני אוסיף את שני העיניים עדיף לאבד. כדי מה? לרשת את חיי הנצח. אנחנו קולטים. אין מחיר גבוה מדי שראוי לשלם אותו בעולם הזה כדי לזכות בכתר הצדקה שמכין לנו אדון. ואשרינו שאנחנו מבינים את האמת הזאת וחיים לאורה. ואני רק אומר בקצרה לגבי מה שישוע אמר. תראו, אני מתוך ניסיון חיים שלי הבנתי שאני לא חייב לעקור את העיניים שלי כדוגמה כדי שהם לא יחשבו אותי. אני כן יכול לקבל החלטה למנוע מהעיניים שלי לחמוד ולנעוף כפי שרוב האנשים בעולם עושים. ואני אומר לכם, אני לא מדקלם את זה, אני חי את זה. לא שנה, לא 10, לא 30, שיש למעלה מ-50 שנה ויותר, אני חי את האמת הזאת. אני קיבלתי החלטה, אתה מזכיר לדברי איוב, אני מונע מהעיניים שלי להביט לאנשים, נקודה. למה ככה? ככה זה נכון, ככה זה ראוי לפני אבינו שבשמיים. אני מסכים שבכוח האנושי שלנו זה לא פשוט, אבל עם הגבורה שלו בקרבנו, אני אומר לכם, לא מדיבורים, מניסיון, זה אפשרי. הוא נותן לנו את הכוח להתמודד עם כל תאווה מתאוות נפשנו, לגבור עליה ולנצח אותה, ובאמת לחיות בתואר אמיתי, בקדושה אמיתית, שמביאה כבוד אמיתי לאב ולבן. דבר אלוהים מלמד אותנו, כדי שלמלוך עם האדון, אנחנו גם נדרשים לסבול למענו. אומר פולוס בפיליפים א', ניתן לכם בעד המשיח לא לבד להאמין בו, כי אם גם להתענות בעדו. נשים לב לביטוי שבו משתמש בו, ניתן לכם. אני מאוד אוהב את הביטוי הזה. אני רואה בזה זכות, זכות שניתנה לנו. לא רק להאמין, גם להתענות. ואחרי מה שישוע אדון התענה עבורנו, אני באמת שואל, הוא לא ראוי שאנחנו נסבול משהו למענו, לכבודו, ונקריב מעצמנו, לא בתחושה של אונס, חס וחלילה. בהקשר הזה אני כל כך אוהב לצטט את פולוס שאומר, על השמחה שמוכן להקריב את עצמו למען האחים והאחיות שלו. איך הוא אומר? להשלים את החסר בעינויי המשיח. זאת הדוגמה שלי, פולוס. לסבול בשמחה למען האדון. אומר בשנייה לתימותיוס, נאמר הדבר הזה, כי אם עמדנו איתו, גם איתו נחיה. אם נסבול, נמלוך איתו. אם ננקר, הוא ינקר אותם. אנחנו דיברנו בקצרה על המוות, שכולנו צריכים למות לנפשנו, לאדם הישן שבנו. וזה תנאי הכרחי כדי לחיות איתו. חיים מלאים עם סיפוק. פולוס ממשיב ואומר, אם נסבול איתו, נמלוך איתו. וכמה מילים בקצרה לגבי הסבל. אני יכול להגיד לכם משהו אישי. כשאני הייתי קטן, ושמעתי לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש ויותר, את אבי מדבר על הסבל, היה לי מאוד קשה לשמוע את זה. אני אומר בגילוי לב, כשהייתי צעיר ממש, 10, 12, 14, היה לי מאוד קשה. אמרתי, איך אני אעמוד בסבל הזה? כל כך הכביד עליי, שאני נקרא לסבול למען המשיח. ואחד הדברים שהכי הטרידו אותי, אני חייב להגיד לכם, לשתף אתכם, זה לחץ חברתי. אני, ככה אני בנוי באופי הבסיסי שלי, מאוד חששתי מהלחץ החברתי. מה אנשים יגידו עליי? מה הם יאמרו עליי? אני כזה קוקו, אני מוזר כזה, אני משונה. נורא הטרידו אותי, אני אומר לכם בגילוי לב. ואני אומר לכם מתוך ניסיון, אם אני קצת יותר מבוגר, בכלל לא חשוב היכולת הטבעית שלנו. אין לזה שום משמעות. מה שנדרש מאיתנו זה דבר אחד. רצון טוב. אם יש לנו רצון טוב, הוא ייתן לנו את הכוח. למה? ככה זה עובד. ככה זה עובד. זוכר שבמשך שנים עשיתי מילואים, בייחוד בשנים האחרונות, במקומות שונים, כל פעם זרקו אותי למקום אחר, אנשים חדשים שלא הכרתי, וכל תחילת מילואים התפללתי דבר, אלוהים תן לי את הכוח להעיד, תן לי את הכוח. אני לא אדם כזה טיפוס שפתאום ככה מקים את זה לפני אנשים ומדבר, אני כזה טיפוס סגור, ביישן. אמרתי, אני רוצה להעיד על שמך, ואני אומר לכם, עם הכוח שלו, עם הגבורה שלו, זה קורה בלי הפסקה. אלוהים מזמן לך אדם שתדבר איתו פעמים בארבע עיניים. ולא פעם מצאתי עצמי אחרי שיחה עם אדם אחד או שניים, פתאום הם הולכים, הם מפיצים את זה לאנשים נוספים, ופתאום אני מוצא את עצמי מול קהל יותר גדול, עומד ומדבר על אמונתי בכוח, בגבורה שהיא לא שלי. אני אומר לכם, זה לא שלי. ואני לא מתבייש לומר את זה. זה הכוח שלו בי. ואני יודע שהכוח ניתן לכל אמיתי שרוצה, שחפץ לפאר אותו בחייו. ולכן הסבל לא צריך להרתיע אותנו בשום פנים ואופן. להאמין בו, בכוחו. הוא ישלים בנו את כוחו. ואנחנו נבחח לשינוי האדיר שיופיע בעצם חיינו בעולם הזה. ואני אומר לסיים, ישוע הוא התקומה והחיים, כפי שהוא מעיד על עצמו. הוא אומר, אני אחי התקומה והחיים, המאמין בי יחיה גם כי ימות, וכל אחד אשר יאמין בי לא ימות לעולם. אז כאן ישוע מגיע לנו אמת מאוד מיוחדת, שדורשת טיפה הסבר להבנתי. הוא אומר, אני התקומה והחיים, והמאמין יחיה גם כי ימות. למה מתכוון האדון שהמאמין, למרות שהוא ימות, הוא גם יחיה? למה הוא מתכוון? אז נתחיל עם המוות. על איזה מוות מדבר ישוע בפסוק הראשון? המאמין יחיה גם כי ימות. למוות הפיזי. כל אחד מאיתנו עובדתית, גם אחרי שהוא מאמין בישוע, הוא מת. וכבר עברו כ-2,000 שנה מאז ביאתו של ישוע לעולם. ואני אומר שמיליונים רבים שמאמינים מתו בגופם, כולל אבא שלי ואנשים נוספים שאנחנו מכירים. אז המוות לא פוסח על אף אחד מאיתנו, אלא אם כן ישוע יופיע מן השמיים ופשוט נתחלף כפי שדיברנו בלקיחה. אבל ככלל מאמינים מתים, מוות פיזי. אז למה ישוע מתכוון שהמאמין ביחיה גם כי ימות? ונתי אפשר להבין את זה בשני מובנים. במובן זה שיום אחד הוא יקום לתחייה, למרות שהוא מת, הוא יקום לתחייה, ולכן ישוע מתחיל, אנוכי התקומה. כל אחד מאיתנו שמת, הגוף נכנס לקבר, הנפש עולים אל ישוע המשיח, כפי שאני אראה לכם בדוגמה הבאה. וכולנו מאמינים שבעקבות המוות, בעקבות הפרידה של הנפש והגוף, הנפש שלנו מגיעה לישוע. ואם היא מגיעה לישוע, במובן הרוחני היא לא מתה, היא נמצאת בקרבת האדון. זה נכון שבאופן פיזי היא נפרדת מהגוף, זה נכון, ולכן גם אנחנו מחכים לתקומה שהנפש תתאחד עם הגוף ותקבל גם גוף חדש נצחי. אבל עצם נוחות הנפש שלנו בקרבת האדון אומרת שאנחנו לא סתם מתים, אנחנו ממשיכים לחיות במובן הרוחני. וישוע מסביר את זה יפה בפסוק הבא, כל אחי אשר יאמין בי, אומר, לא ימות לעולם. באיזה מובן הוא לא ימות לעולם? אנחנו אמרנו שהמוות זה היפרדות מאלוהים. ואם אנחנו בעקבות המוות נלקחים אל האדון להיות במחיצתו, אנחנו לא נפרדים מאלוהים. להבדיל מאנשי העולם, שהנפש שלהם הולכת לשאול וסובלת ומתייסרת שם, הנפש שלנו הולכת למקום נפלא להיות בנוחות האדון. ולכן ישוע אומר, המאמין בי גם כי ימות הוא יחיה. ובזמן התקומה הוא יחיה במובן המלא והשלם, כשגופו יתאחד עם הנפש ויקבל אפשרות לחיות בגוף נצחי לעולמי עולמים. ורציתי בקצרה לציין את מה שפולוס הנפלא אומר על הנושא הזה, הציפייה שלו להיפגש עם האדון. תראו מה הוא כותב בשנייה לקוריתים A. לכן בטוחים אנחנו בכל עת ויודעים כי כל עוד שמושבנו בגוף רחוקים אנחנו מן האדון, כי באמונה נתהלך ולא בירו את העיניים. אמנם בטוחים אנחנו נפרה לנו להתרחק מן הגוף, ושימו לב, ולהיות קרובים אל האדון. מה אומר כאן פולוס? אנחנו בטוחים שכל זמן שאם הגוף הזה, כשהנפש כלואה בתוך הגוף, אנחנו רחוקים מן האדון, וזאת אמת. למרות שבמובן רוחני אנחנו קרובים אל אלוהים ולישוע באמצעות רוחו, רוח קודשו, עדיין אנחנו רחוקים ממנו. אבל מה הוא ממשיך ואומר? באמונה נתהלך ולא בראות עיניים. למרות שאנחנו לא יכולים לראות את המלכות בשמיים, אנחנו לא יכולים לראות את ישוע במלכותו, למקום ששם נפשנו תגיע, אנחנו מאמינים בזה בכל הלב והנפש. אני מאמין בכל ליבי שאבי נמצא היום בקרבת האדון, אני כך מאמין. אני בחיים שלא הלכתי לקבר שלו, זה בכלל לא מעסיק אותי, זה לא מטריד אותי, נמצא אגב ביד השמונה. אני יודע, הוא לא שם, הוא במקום אחר. הגוף שלו נמצא שם. יום אחד הגוף הזה יתעורר לחיים, ישתנה ויתאחד עם הנפש של אבי שנמצאת בקרבת האדון. אבל מה ממשיך ואומר פולוס? לכן נבחר להתרחק מן הגוף ולהיות קרובים אל האדון. במילים אחרות פולוס אומר, אני מעדיף למות באופן פיזי, לאפשר לנפש להיפרד מהגוף על מנת שהיא תהיה קרובה אל האדון. תראו, אני יודע שמחשבה כזאת אולי קצת קשה, קצת מוזרה לאנשים צעירים, ואני יכול להבין את זה. בחור, בחורה, בנות 20, 30, מתחילים את החיים, להגיד שהם מצפים למוות כדי להיפגש עם האדון, אני חושב שזה קצת מרתיע אותם, ואני מבין את זה. אני יכול להבטיח לכולנו שעם השנים, כשאנחנו באמת נגדל ונתבגר ונזדקן יום אחד, אנחנו נרגיש בדיוק את מה שאומר פולוס. כשאדם צעיר מלא כוח, אנרגיה, מרץ, אז זה טבעי שהוא רוצה לחיות, ואני חושב שטוב שהוא מרגיש שהוא רוצה לחיות. כדי לגדול, כדי לתת פרי, כדי לתת כבוד אלוהים. הוא עוד רק התחיל את חייו. הרי תכלית הקיום שלנו זה להביא כבוד אלוהים. ולכן אני לא חושב שאדם צעיר רוצה לבחור למות, בפירוש לא. אבל הוא צריך לחיות בצורה כזאת, כשהוא יגיע לגיל הזקנה, ולאט לאט, הוא כבר לא יוכל לתפקד במיטבו, הוא יוכל לצפות בשמחה, שהאדון יפריד את נפשו מגופו כדי להתאחד איתו. ואני אסכם ממה שאומר פולוס השליח, כי המשיח הוא חיי והמוות רווח לי. תשים לב, מי אומר את זה שהמוות רווח לי? אדם שגם אומר לפני זה, המשיח הוא חיי. אני מצא לכל אחד מאיתנו לשאול את עצמו, הוא יכול לומר את המשפט הזה לעצמו לפני אלוהים, לפני ישוע, המשיח הוא חיי. ואם כך אנחנו חיים, אני יכול להבטיח לכם שגם נוכל לומר את המשך המשפט, המוות רווח לי. ואני אדלג מה שאומר פולוס, נפשי יפתה להיפטר ולהיות המשיח, זה המובחר. אבל לעמוד עוד בבשר צריך יותר בעבורכם. פולוס, הדילמה היחידה שלו, אם להמשיך להישאר בגוף, למרות שהוא קמה להיפטר ממנו להיות עם האדון. למה? הוא אומר, אולי אם אני עוד בבשר, אני אוכל לתת פרי נוסף בעקבות העמל שלי. אזכור שפולוס הקריב את חייו למען האדון, כדי להביא כמה שיותר נפשות לאמונה, ולכן הוא הגיש את הצורך להמשיך ולחיות בעולם הזה, כדי להביא כמה שיותר אנשים למלכות האדון. אני יכול לאחל לנו לסיום, שהאמת הנפלאה הזאת לא תהיה בשכל שלנו, אלא תהיה בלב שלנו, ותיתן לנו כוח ומרץ לחיות למענו ולכבודו.